עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו בשנה אזרחית טובה ומבורכת שתבוא עלינו ותביא על כנפי הבשרות טובות. אנחנו כאן בתחשבו טוב ב-103 כמידי יום ראשון. שעה תמימה שבה אנחנו משתדלים לפתוח את הראש ואת הלב, לדבר עם אנשים שיש בהם את היכולת להרבות בנו דעת, שיש להם את האפשרות, את הידע, ולעורר בנו השראה ולשפר את המיומנויות שלנו, בעיקר בדגש על חשיבה חיובית, על התמודדות ולא רק. ואנחנו תמיד תמיד שמחים לתת במה להרבה מאנשים שנמצאים בקרבנו, שעושים למען האחרים. ועושים את זה ממש לשם שמיים, באהבה גדולה, וללא שום מטרה תועלתנית כזאת או אחרת, מתוך אהבת אדם ואכפתיות. ויש יש כל כך הרבה כאלו אנשים סביבנו. וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, אבל אנחנו לא נתחיל את השעה הזו. לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, אריק בן דוד שיושב כאן לצידי עם שקד וולפין אחראים על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו, אחיה כהן. ואנחנו שמחים לפתוח את השעה הזו, שזוהי התוכנית הראשונה בשנה האזרחית, 2025, עם ענת קלו לברון, סופרת, מרצה ומנחת סדנאות. ערב טוב לך, ענת, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, יהודית, ותודה שהזמנת אותי, כמובן.
זה, אני תמיד, לנו זה לעונג לדבר איתך תמיד. את יודעת, פתיחת שנה אזרחית, שנה אזרחית חדשה, אולי סוג של חידוש נדרים, חידוש חלומות, יעדים אישיים, זו הזדמנות שחבל לפסוח עליה. אז איתך אנחנו רוצים לדבר על זה, על איך, על איך נכון לעשות את זה, וגם איך נכון לבקר את זה, לשים את אבני הדרך, ולא להיזכר רק פעם בשנה, אלא על פני כל השנה, על מנת שזה יעזור לנו להיות אנשים טובים יותר, וכאלה שמתקרבים לחלומות שלהם.
ממש ככה. אז קודם כל, כמו שאת אמרת, זאת הזדמנות. מבחינתי, את יודעת, כל יום הוא שנה חדשה, וכל יום הוא הזדמנות, אבל כשיש תאריך ככה יותר אטרקטיבי, אז יש לנו גם את המוטיבציה לבוא ולהגיד, וואו, הראשון לראשון, שנה חדשה, בואו נקבע מטרות.
את יודעת, חושב... תוך כדי זה שאת מדברת, אז אני אומרת לעצמי, הדבר הראשון עוד לפני התוכן זה התדר. תדר כמו שאת מעבירה אותו, עם פשן, עם תשוקה, עם אנרגיה גבוהה. לא לקבל את השנה החדשה, איזה נבח משהו.
לגמרי. אין ספק שההוויה שלנו והתדר שלנו, זה הדבר שאנחנו באמת הכי צריכים להשקיע בו, ולעבוד בו, וגם לא לעבוד פה. זאת אומרת, את יודעת, זה כאילו עבודה והנאה. אני אומרת, ברגע שאת בטח יודעת את זה, כי את עושה את זה, אבל ביום שנעשה את מה שאנחנו אוהבים, לא נעבוד עוד יום אחד בחיינו. וכל הפתגמים האלה הם נכונים, כי מתי יש לנו תדר גבוה? כשאנחנו באמת בתשוקה שלנו, באהבה שלנו, עושים מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו אוהבים. בדיוק עכשיו הגיעה אליי חברה מהולנד, ואמרתי, תקשיבי, אני יכולה לעבוד כל היום. מכמות העבודה שיש לי, ואני כל כך אוהבת ונהנית מזה. זאת אומרת, אין שום רגע בעיניי שהוא מאמץ. אני באמת מאוד מאוד נהנית, וזה אולי הדבר הראשון שחשוב להגיד, כשאנחנו קובעים מטרה, בואו נשאל את עצמנו, למה אנחנו רוצים אותה? כמה אנחנו רוצים אותה? במה היא תשנה את חיינו? זאת אומרת, כשאם אנחנו קובעים מטרה ולא בא לנו עליה, את יודעת, אז אני אומרת, עזבו, בואו נשחרר את המטרה הזאת. כי איך נצליח להגשים משהו, אם אנחנו, כמו שאת אמרת, בתדר נמוך, בתדר שאני חייבת לעשות את זה? לא. אז אני אומרת, תחילת שנה היא הזדמנות לקבוע מטרות, ורגע לפני שאנחנו נגיד אולי איך ומה וכמה, חשוב להגיד שמטרות באמת נדמה לי שסוניה לימבורסקה, שכתבה את הספר הדרך אל האושר, שהיא חוקרת האושר מספר אחת בעולם, אחת מהאסטרטגיות האושר שהיא מדברת עליהן, זה קביעת מטרות, אוקיי? אנחנו לא קובעים מטרות בשביל להעיק על עצמנו, בשביל עכשיו להיות חייבים, לא. מטרות קשורות לאושר. יש שם משפט שהיא אומרת, מצאתם בן אדם מאושר, מצאתם מאחוריו פרויקט. וזה תמיד ככה, כשיש מאחורינו משהו משמעותי, שאנחנו שואפים אליו, שאנחנו חותרים אליו, אנחנו נהיה יותר מאושרים. ולכן, כשאנחנו קובעים מטרות, אז השאלה הכי חשובה, יש שתי שאלות שאני נורא אוהבת לשאול. שאלה אחת זה למה אנחנו רוצים את מה שאנחנו רוצים. נגיד שאני באה ואני אומרת, אני רוצה השנה לפתוח סדנה לכתיבה אינטואיטיבית, אוקיי? למה אני רוצה את זה? למה? כי מה? כי אני חושבת שאני אתפרנס מזה? או כי אני חושבת שאנשים שיכתבו את עצמם לדעת, ויכתבו כתיבה אינטואיטיבית, יהיו מאושרים יותר, יהיו קרובים אל עצמם יותר, אני אעזור להם במשהו, אוקיי? זאת אומרת, הלמה הוא נורא נורא חשוב. וכמה שיותר למה, כמה שהלמה יהיה יותר גדול, ככה המוטיבציה שלנו תהיה יותר גדולה. ככל שאני אמצא יותר למה ויותר תחומים, ואני גם אצליח להכפיף את הלמה שלי מתחת לערכים, אני אצליח לחבר בין המטרות שלי לבין ערכים, ככה הסיכוי שאני אגשים את המטרה הזאת הולך וגדל. והשאלה השנייה שאני נורא אוהבת לשאול, זה, לא המצאתי שום דבר, גם אני חייבת להגיד, זאת אומרת, אני לא זוכרת עכשיו לצטט בדיוק מה קשור למי, אבל זה נדמה לי אולי קשור לג'יימס קליר, שכתב את הספר הרגלים אטומיים, שזה ספר כן. מדהים, והוא אמר, תשאלו את עצמכם, מי האדם שתהפכו להיות, כשתכניסו את ההרגל הזה לחיים שלכם? מי האדם שאני אהפוך להיות, כשאני אצליח להשיג את המטרה הזאת? כי זה, מי שאנחנו נהפוך להיות, זה משהו, שמעלה לנו את המוטיבציה, זה פרס שאנחנו מוכנים לעבוד בשבילו, האישה שעשתה ככה וככה, האישה שצמחה ממשבר, האישה שיש לה תוכנית רדיו שעוסקת בחשיבה חיובית, מי שיהיה לנו שווה להתאמץ בשביל הדבר הזה, ושגם לא נרגיש את המאמץ, כי הלמה יהיה כל כך כל כך חזק. אז כשאנחנו באים ואומרים, בואו נקבע מטרות, אז א', שיהיה ברור שמטרות הן לא משימות, כי משימות זה משהו שנראה לנו שאנחנו חייבים, ואין לנו כוח, ואין לנו חשק. זה צריך להיות משהו גדול, משהו שיעלהיב אותנו, משהו שנתגאה בו. אני רוצה שאנשים יקבעו מטרות לשנת 2025, וירצו לספר על המטרות האלה לכל העולם. את יודעת, אני זוכרת שאני, כשהבת שלי חלימה מסרטן, וגיליתי שאני יודעת לכתוב, ורציתי להוציא ספר, לא היה בן אדם שפגשתי ולא אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להוציא ספר. אני גיליתי שאני יודעת לכתוב, ואני רוצה להוציא ספר. זה לא משנה אם זה היה בן אדם שפגשתי ברחוב, בן אדם שפגשתי בפגישה, בן אדם, בכל מקום, זה הדבר הראשון שסיפרתי לאנשים. כי המטרה הזאת גרמה לי להתגאות בעצמי, עוד לפני שהגשמתי אותה. רק מלחשוב על המטרה הזאת, זה הדליק אותי, זה ריגש אותי. הסיפור שהצלחתי לספר על זה, עשה לי טוב. אז תחשבו, למה אתם רוצים את המטרה? למה? במה זה מדליק אתכם, במה זה מרגש אתכם, למה תהיו גאים לספר לאנשים על המטרה הזאת שלכם?
ואחת, כן, ואחת שבאמת נשאלו שתי השאלות, למה ומי האנשים שאנחנו רוצים להיות כשנממש את זה, שזה אגב שאלות ראויות שנכון לשאול כל הזמן, אבל באמת אחת השאלות היא איך מצליחים להחזיק את זה על פני כל השנה וגם לממש את זה מעבר להגדרה. מהי הדרך הנכונה להיות מה שנקרא על זה?
נכון, אז קודם כל, דבר ראשון זה להיות בקשר עם הדבר. אוקיי, אני יכולה להגיד לך שאני, אצלי בסדנאות שאנחנו כותבים כל בוקר, יש יום אחד שמוקדש לפרויקט, ואנחנו כל שבוע, אנשים שכותבים איתי, יטפלו בפרויקט שלהם, לא משנה אם הם יתקדמו או לא, הם יהיו איתו בקשר, כי אם לא נהיה עם זה בקשר, אז ברור שזה יישכח. ואם לא נספר על זה לאנשים, ברור שזה יישכח. ואם לא נכתוב את זה, ונכתוב את זה עוד פעם, ונכתוב את זה בדרך כזו, ובדרך אחרת, ברור שזה יישכח. אני רוצה גם להגיד לאנשים שהמון פעמים נורא כועסים על עצמם. הצבתי מטרה ולא עמדתי בה. הצבתי מטרה ולא עמדתי בה. אז אני רוצה לדבר על זה שיש את מעגל השינוי של קלמנטה ועוד מישהו שכרגע אני לא זוכרת את שמו. מעגל השינוי אומר שמהרגע שאנחנו מתחילים, זה נקרא קדם ערעור, אוקיי? רק להרער בדבר שאנחנו רוצים לשנות, זה יכול לקחת לנו גם שנתיים עד שנצליח. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מתאכזבים מעצמנו, ואז אנחנו מדברים על עצמנו לא יפה, ואנחנו כועסים על עצמנו, וזה בטח לא מוטיבציוני. זה בדיוק ההפך ממוטיבציוני. אבל אם נדע שהדשדוש שלנו, או ההליכה קדימה ואחורה, או זה שאנחנו לא מצליחים להניע את עצמנו, הוא חלק מהדבר, הוא חלק מהמוח האנושי, הוא חלק מהנפש האנושית, אנחנו נצליח לבוא אל עצמנו.
אני חושבת שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, שהרבה מאוד פעמים פוחדים להתעמת עם הכישלון, אז דוחקים את זה. ואת אומרת לא, גם אם משהו לא הושג, צריך לדבר אותו, כי זה חלק מהדרך.
לגמרי. ואני אגיד עוד משהו, אני רוצה להגיד משהו, בגלל שרבים מאיתנו, לצערי, במדינת ישראל, הם באמצע משבר, או אחרי, אין פה אחרי משבר, אנחנו כולנו באמצע משבר, ואני עובדת הרבה עם אנשים, גם שמחלימים מסרטן, חבר'ה צעירים, בני 18 עד 30, וגם עם אמאות, של ילדים שחולים בסרטן, דרך עמותת גדולים מהחיים, ואחד הדברים שתמיד אני עושה בכל סדנה, זה כבר 10 שנים, אחת הסדנאות הכי חשובות היא סדנה על מטרות. כי מטרות מאפשרות לנו לצאת מהמשבר. שלנו יש, מה זה תקווה? אנשים אומרים, אין לי תקווה, יש לי תקווה. חזון זה תקווה. מטרה זה תקווה. חלום זה תקווה. אוקיי, זה משהו שנורא חשוב להבין. זה התקווה. כשלי יש משהו לשאוף עליו, כשאני אומרת, כשהבת שלי תחלים מסרטן, אני אהיה סופרת, יש פה משהו חדש ושיחה חדשה לגמרי שפתאום מתקיימת שלפני כן לא חשבתי עליה. או כשבחור צעיר שמחלים מסרטן אומר, אני ירוץ מרתון, אני אעזור לאנשים שהם היום במצב שלי, פתאום משהו חדש נולד. ואני יכולה להגיד שבדיוק בשאלה הזאת שאת שאלת, אז אפשר לשים פתק בארנק, ואפשר לספר לחבר, את יודעת, לאנשים מאמינים, יש דבר שנקרא חברותה. הם גם אומרים חברותה או מיטותה, ולמה זה או חברותה או מוות? כי אם לא יהיה לי חבר, שאני אצטרך לדאוג לו והוא יצטרך לדאוג לי, אני לא אשמור על המצוות שאני רוצה לעשות, אני לא אשמור על החוקים שאני רוצה לקיים, וזה בדיוק אותו דבר גם במטרה. גם במטרה אנחנו צריכים חברותה.
כן, ואנחנו חייבים, ענת יקירתי, לעצור כאן, אז אני ממש רוצה להודות לך, ואני רוצה לקוות שכל מי ששומע אותנו, וכל מי שישמע על זה דרך אחרים, יצליח באמת לשאול את השאלות, לתת תשובות ולהיות על זה. תודה רבה ענת קלו לברון. שבוע טוב.
שנה טובה, ביי להתראות.
ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור טל לוצאטו קנען, שאת השיחה הזו אנחנו מקיימים כשהיא נמצאת בבואנוס איירס. ערב טוב לך דוקטור טל לוצאטו קנען, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב יהודית, אהלן, מה נשמע?
בסדר, ואולי צריך קודם כל להגיד שאת לפני שנתיים נבחרת להיות אחת מאלף נשים שמובילות, שמוכשרות להיות מנהיגות בעולם הסטם, מדע, טכנולוגיה, הנדסה, מתמטיקה ורפואה, על מנת להנהיג ולפתח מיזמים שישמרו על כדור הארץ, ובמסגרתו את בדרכך לאנטארקטיקה לחקור עצות. אז קודם כל, שפו גדול על הבחירה.
תודה. תודה רבה. זה חדשות של שנה שעברה קצת מהבחינה הזאת, אבל
שעכשיו קורות.
הנסיבות עכשיו הן שונות. כן,
שעכשיו קורות, וזה חלק מאותה תוכנית שאת נמנית עליה.
לא, אני במסגרת אחרת כרגע, אז התוכנית ההיא הסתיימה, ובאמת היינו באנטארקטיקה במסגרת הזאת, וכרגע זה תוכנית אחרת.
אוקיי. ועדיין גם בתוכנית הזו יש את אנטארקטיקה ואת העצות. אז אולי תספרי לנו למה עצות ולמה באנטארקטיקה?
אוקיי, אז עצות קודם כל, למי שלא מכיר, זה בעצם אורגניזמים שעושים פוטוסינתזה ביקום. בים או במקורות מים, מתחלקות גם למיקרו-אצות וגם למקרו-אצות, והן בעצם הבסיס להרבה מאוד מכל מה שמקיים אותנו, בין אם זה החמצן שאנחנו נושמים, בין אם זה העתיד של ביטחון התזונתי של כדור הארץ. כיוון שבסופו של דבר כדור הארץ הוא 70% מים, ו-70% ים, ואצות כדי להתקיים צריכות שמש, מים ומידה מסוימת של נוטריאנטים. אז השפע הזה יכול בהמשך באמת לקיים את האדם קדימה.
ולמה באנטארקטיקה?
זהו, אז כשהייתי שם, הייתי באנטארקטיקה בשנה שעברה, בעצם ראיתי חלק מהאצות או דומות לאצות שאנחנו חוקרים גם בים תיכון, לצורך העניין, לחופי ארץ ישראל. והיה לי ברור שאני אחזור לשם כדי לחקור את האצות שנמצאות בעצם בתנאי קיצון. גם הים התיכון הוא בעצם מדמה תנאים נהדרים לשינויי אקלים וכל מיני מצבים קיצוניים של אקלים, וגם אנטארקטיקה שבעצם חובה שינויים מאוד 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 משמעותיים בשינויי האקלים שאנחנו חווים אותם, במשבר האקלים שאנחנו חווים.
כן.
ולעצות שם יש מראש יכולות התמודדות עם כל מיני מצבי קיצון, שזה יכול להיות מצבים של קיפאון מול מצבים של טמפרטורות, שיכול גם להגיע ל-20 מעלות בחלק מהמקומות באנטארקטיקה. ולכן הסביבה היא מאוד מאוד מעניינת להיבטים שאנחנו חוקרים במעבדה שלי.
ומה התועלות שאת יודעת, קראתי באחד המקומות שאמרת שעשית את הבחירה לעסוק במחקר, כדי למצות את הטוב, שזה הייעוד שלך כחוקרת. אז מה הטוב שיכול לצמוח? אילו תועלות יכולות להגיע לאנושות מהמחקר הזה של האצות?
אז קודם כל ההפחתה בצורך ובשימוש בקרקעות ובגידול של בעלי חיים, בין אם זה מטעמים הומניים, בין אם זה מטעמים של כלכליים לחלוטין, כולל גם סביבתיים, כמו שאולי קראת בעבר, אנחנו עובדים גם עם מצות ששימוש בהם בעצם יכול להפחית את פליטת המתאן.
כן.
של מעלי גירה. כן. של בקר וצון. עכשיו, לצורך העניין, כשאנחנו מדברים על למצות את הטוב, כשאנחנו מגדלים אורגניזם מסוים, אוקיי? בין אם זה צמח, בין אם זה בעל חיים, אנחנו מנסים להפיק את הכל, את כל מה שאפשר להפיק מאותו גורם. ובמקרה הזה, כרגע באצות, עוד לא ממצים את כל מה שאפשר, שזה לגדל את האצות גם בשביל הסיבים שהן מייצרות, גם בשביל החלבון שהן מייצרות, וגם בשביל החומרי טבע שיש בהם, יש להם פוטנציאל יישומי מאוד מאוד גדול, תעשיות שונות, כמו ביוטכנולוגיה, חקלאות, קוסמטיקה, רפואה וכיוצא בזה. בתזונה כמובן.
כן. ואת יכולה להצביע על איזשהו שימוש שהוא ממש מעבר לאופק, שיכול להביא חידוש ושיפור של ממש לבני האדם?
קודם כל משתמשים היום באמת, אני חושבת שהבאז הכי גדול סביב העניין של הצות, שזה באמת השימוש המיידי, זה חלבון אלטרנטיבי. זה כל היכולת שלנו לגדל ולייצר חלבון כדי להכיל את העולם שרק, את אוכלוסיית העולם שרק הולכת וגדלה, ממקורות שהם גם מקיימים. כי כן. כמו שלצות לצורך העניין, גם עוזר לנו להפחית את ה-CO2 באוויר. אז כל השימוש הזה, המעגלי הזה, נותן בנפיט שהוא יחסית מיידי, לאדם, מהבחינה הזאת.
דוקטור טל לוצאטו כנען מבית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה, וכרגע בדרכה לאנטארקטיקה לעוד חלק ממחקר שייטיב בסוף עם כולם. תודה רבה שהיית איתנו ובהצלחה רבה.
תודה רבה, תודה.
ועכשיו אנחנו עם מור שעל מעמותת עולם ומלואו. אנחנו תמיד שמחים בתוכניתנו לתת במה ולשים זרקור על אותם אנשים שרואים את האחרים, במיוחד את השקופים שבקרבנו, ועושים למענם, ואחד מהם זוהי עמותת עולם ומלואו, שפועלת למען דיירי הרחוב כבר שנים מספר. ערב טוב מור, ותודה רבה.
ערב טוב.
תודה שאת איתנו.
תודה שהזמנת אותי.
אז אולי נתחיל מההתחלה. זו עמותה שפועלת כבר כמה שנים. אז אם את יכולה לספר איך זה התחיל.
עמותה שפועלת כבר כמעט 4 שנים. זה התחיל מהסקרנות שלי, להבין מי הם דיירי הרחוב. הרגשתי שאני רוצה להכיר אותם ולהבין למה הם ברחוב. ועם מי הם מדברים? והתחלתי לדבר איתם ולהתקרב אליהם, וגיליתי אנשים מאוד חכמים, מנומסים ואדיבים ורוצים הרבה תשומת לב, ועם הזמן פשוט נהיינו חברים קרובים. הם אהבו את זה שאני צלמת, אהבו שאני מדברת איתם ומתעדת, וברגע שהעליתי את הכל הרשתות, אז גם הם הפכו להיות מפורסמים, וקיבלו הרבה מאוד תשומת לב ברחוב, כי הם כאלה יפים וכנים, שהציבור מאוד מאוד אהב אותם. אז זה בגדול העמותה.
ואתם, וכשמדברים על העמותה, אז את יכולה לספר קצת על השותפים שלך הנוספים בעמותה?
בהחלט, השותפים שלי זה הקהל שלי, שעוקב אחריי ברשתות, אם זה באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, זה הולך לשני דברים, או שהקהל רואה את מה שאני עושה, וזה גורם לו להגיד, אוקיי, אם היא עושה את זה, אז גם אני יכול לעשות את זה, אז גם אני יכול לגשת לדייר הרחוב, ולקנות לו קפה, או לשבת איתו לשיחה, ואז בעצם הרבה מאוד מהאנשים, פשוט ניגשים לדיירי רחוב, ומתחילים איתם תהליך של התקרבות, של חברות, ואני, כשאני מלווה דיירי רחוב, כשאני מתחילה איתם תהליכי שיקום, אני פשוט פונה לקהל שלי, כל דבר שאני מבקשת, אני מקבלת תוך דקה. אם זה ריאות לדירה, אם זה שיפוצים, אם זה ספר, כל דבר. אז אלה השותפים הווירטואליים שלי.
אז, ואת יכולה לספר, ואתם פועלים בעיקר באזור המרכז?
בעיקר באזור המרכז, כי גם באזור המרכז יש הכי הרבה דיירי רחוב בארץ, גם בחיפה, כי אני חיפאית במקור, וגרה עכשיו בחיפה, ובתקווה, כשעמותה יהיו לה יותר אנשי צוות, כרגע אני לבד בעשייה, אני והחברים הווירטואליים שלי, אבל כשאנחנו נגדל, אז נגיע לכל הארץ. זה התכנון.
ואת יכולה לספר, כמובן בלי לזהות בשמות, אבל מקרה אחד או שניים של עצם העובדה שבחרת לעצור, להסתכל, להתייחס, הצלחת לעשות שינוי משמעותי בקרב מי מדיירי הרחוב?
כן, יש לי שניים שאני יכולה לדבר עליהם. אני יכולה לספר על מישהו שאני מלווה עכשיו, שהוא דייר רחוב בן 72, שאני מכירה אותו כבר 4 שנים, אף פעם לא חשבתי לקחת את זה תעד קדימה ולהתחיל איתו תהליך של שיקום, כי מעולם לא הצלחתי להגיע איתו לשיח קרוב מדי, ואז הגיע בחור שהצליח לפתח איתו שיח מאוד עמוק, והם הפכו להיות חברים מאוד קרובים, ואותו בחור שאני כן יכולה להגיד את שמו, קוראים לו דניאל, יצר איתי קשר, אמר לי, תשמעי מור, אני צריך עזרה, אני רוצה לעזור לאותו דייר רחוב מבוגר, מגיע לו, שנעזור לו לצאת מהרחוב, והנה היום לילה ראשון שהוא ישן בדירה.
וואו.
ואנחנו איתו בתהליך, כן, אנחנו בתהליך איתו, יתנו לקמפיין גיוס מאוד מאוד גדול עבורו, אנחנו כרגע עומדים על כ-400,000 שקל שצריכנו לגייס עבורו, זה מקרה אחד שממש עכשיו שנינו על זה בצורה מאוד אינטנסיבית. מקרה נוסף אני יכולה להגיד לך על בחור, שאני כן יכולה לקרוא משמו שקוראים לו זוהר, שהפך להיות החבר הכי טוב שלי. שכשאני הכרתי אותו, הוא שכב מתחת לחלון של הדירה שלי, בתוך שק שינה, הוא היה מכור לסמים, ולא היה לו כלום חוץ מתעודת זהות, והפכנו להיות חברים מאוד 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 קרובים, והיום הוא אבא לשני ילדים, מקים מסמים, עובד, מגיע איתי להרצאות, כדי ללמד אנשים אחרים מה זה לחיות ברחוב, וכמה זה קל לצערי להגיע למצב שאתה דייר רחוב. יש עוד הרבה סיפורים, אבל אני יכולה להגיד שאלה השניים שהם הכי קרובים לי ללב.
מור שעל, וואו, אור גדול. הבחירה הזאת להיות אמפתית ולהיות שם בעבור אנשים שאני חייבת להודות שהרבה מאיתנו די נרתעים מכל מיני סיבות. זה ממש, זו ממש קרן אור גדולה, שפו גדול, ואם יש מי שרוצה לסייע לך, אז מה הוא צריך לעשות?
להיכנס לרשתות, לראות את הוידאוים, ולפעול, פשוט לפעול, לגשת, לדיירי רחוב, להגיד בוקר טוב, לקנות מתנה קטנה, לעטוף אותה, לכתוב פתק מהלב ולהשאיר, זה מרגש אותם, הם אוהבים לקבל את המתנות האלה. אם יש אפשרות להתקרב יותר, אז ממש להתחבר, אז זה אפילו, זה בשבילך. כשאתה תכיר דייר רחוב לעומק, אתה תכיר בן אדם שיכול לתת לך את העצות הכי טובות, את הראייה הכי מעניינת על החיים, קירוב לבבות, כי בסופו של דבר הנפש, כשאתה מתקרב לבן אדם שנמצא ברחוב והוא במצב שהוא שקוף, ואתה נותן לו להרגיש שרואים אותו, זה המון בשבילו, אתה משקם לו את הנפש. יכול להיות שעצם זה שקנית לו עכשיו כוס קפה, יכול להיות שעוד שנתיים מהיום אתה זה שגרמת לו להגיד וואלה, אני רוצה לצאת מהרחוב.
מור שאל, עמותת עולם ומלואו, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו תמיד נשמח לתת לך במה ולשמוע על הפעילויות ועל הסיפורים המרגשים, בתקווה שזה יעורר עוד ועוד אנשים לראות, לגשת, להתייחס, ואולי גם להציל בדרך הזו. תודה רבה ושבוע טוב.
תודה רבה, כיף גדול.
ראיתי מעליי ציפור קטנה אחת, ותכלת השמיים וענן יחיד, וראיתי את ההר הירוק תמיד. במשחק הילדות, קלי השיכרון, רדפתי פרפרים, החלקתי במדרון, ועת חיפשתי לי מסתור ללב תמיד, אז ברחתי אל ההר הירוק תמיד.
מחר ימלאו 3 שנים ללכתו של יורם טהר לב, עליו השלום, ואנחנו בפינתנו היו ועודם משתדלים מדי שבוע לדבר על אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם, יצירתם מהדהדת, קיימת, ואין ספק שיורם טהר לב השאיר פה ממש אוצר גדול מאוד. ואנחנו מבקשים לדבר על יורם טהר לב עם ענת עוגן מקיבוץ יגור. ערב טוב לך ענת.
ערב טוב.
אז במסגרת הרצון להזכר ולהוקיר את יורם טהר לב, אז אתם גם מקיימים סיורים לזכרו בקיבוץ יגור.
כן, נכון, אנחנו עושים את הסיורים בנופי ילדותו של יורם, לקבוצות שמגיעות למסלול יגור, שזה ביקור בסליק הגדול של ההגנה, בסיפור השבת השחורה שלנו מ-1946, ומרכז המבקרים, וקבוצה שבוחרת יכולה גם לעשות איתנו מפגש של השירים של יורם, שנובעים מהנופים של יגור.
ואם הייתי שואלת אותך, מה לדעתך מאפיין את השנים הרבות כל כך, את היצירה ואת המורשת של יורם עליו השלום, מה היית אומרת?
בעיניי מילה אחת, אהבה. אהבה לארץ, למקום, לנופים שלהם, במילים, את יודעת שאנחנו עושים את ההפעלות שירה האלה, אני והשותף שלי, אלכס רייצט, שנינו שרים בלהקת פינה בעמק, ואנחנו עושים את המפגשים האלה עם הקבוצות, ובכל פעם, כבר עשרות הופעות מאחורינו, בכל פעם מרגש אותי מחדש להעמיק במילים של השירים האלה.
אז בואי בעזרתך נלך קצת לילדות ולמקום שבאמת צמחה ולבלבה היצירה. אז את יכולה לתאר קצת את השנים הללו ואת את תבנית נוף הולדתו ומולדתו?
כן, תראי, נולד ילד לרגלי הכרמל, קיבוץ יגור, בהרבה שירים מוזכר הכרמל וההר, והמעפילים שהגיעו ליגור ב-45. והרכבת העמק שעברה פה, והפרדס שהזוגות היו הולכים אליו בלילה בשביל, והחסידות שהיו פה עוברות מעל בנדודים שלהם, הבאר שמצאו ביגור, ממש אתה רואה, ויש שם גם משפט שרק מי שגדל ביגור יכול לדעת שזה מכאן, שהשמש פה שוקעת והצל אצלנו ולפני כולם, כי השמש שוקעת מאחורי הכרמל.
כן. וזה נראה לי, זו בדיוק הנקודה לצרף לשיחה את בתיה תהרלב, אלמנתו של יורם עליו השלום. ערב טוב לך, בתיה.
ערב טוב.
היי, בתיה.
שלום על תודה על מה שאת עושה.
כן, איך אפשר שלא.
כן.
אז בתיה, את יכולה כמה מילים לספר על יורם, מה הם הדברים שמהדהדים ונותרו אחריו ממש כאוצר?
תראה, אני חושבת שמה שהוא היה רוצה, שיזכרו אותו, א', שיזכרו את ההומור שלו. הוא היה מאוד גאה ושמח בו, ומאוד מאוד רצה שיזכרו את ההומור העוקצני והשנון והמלטף, ההומור האוהב. דבר שני, הוא היה מאוד שמח לו, היו זוכרים את כל הקשת של היצירה שלו. יורם גם כתב פרוזה, לא רק שירים ופרסומים. כן. בשנותיו האחרונות הוא כתב פירושים מקוריים ומצחיקים, והומוריסטים לכל פרשות השבוע, על ברכי אבות, למשלי, לספר משלי, ובאמת הוא היה מאוד רוצה שיזכרו אותו בכל יצירותו. כן. בצעירותו הוא גם היה צייר, חשבו שבכלל הוא יהיה צייר.
כן, כן. אין ספק שהקשר למקורות והכתיבה השנונה כל כך היא באמת אחד הדברים שמאוד מאוד חסרים היום. משהו נוסף שאת רוצה להוסיף, בתיה?
כן, משהו שקושר אותי לשיחה שלך עם ענת. היא באמת עושה מלאכת קודש, באמת בהנצחת המורשת של יורם, אבל כשהיא מגיעה עם הקבוצות, הם מגיעים לקבר של יורם, ועל הקבר החרטנו לשקף בצלחה כרמל. ובשיר הזה מופיעה שורה שיורם בוודאי היה רוצה שיזכרו, שאומרת, מן המלחמות חזרנו כאחים. ואני מקווה שזה מה שיקרה, שהמלחמה תקרב בינינו ולא תפריד.
כן, אין ספק שהמילים המאחדות הללו בימים אלה חסרונם עוד בולט כפל וכפליים.
השירים מקבלים משמעות אחרת ממה שאנחנו רגילים, שאנחנו שומעים ברדיו, בערבי שירה כאלה ואחרים.
את יכולה לתת דוגמה?
כן, בהחלט. למשל, עם השיר שהשמש תעבור עליי. אני תמיד לקבוצה מספרת שחנה פרי מקיבוץ נירים חטופה, בן אחד נרצח מחוץ לבית, בן אחר נחטף יחד איתה ואחר כך מצאו את גופתו. היא הגיעה ליגור, בת נוספת התחתנה עם חבר יגור לפני הרבה שנים, וחנה הגיעה אלינו. ואני מספרת את זה לקבוצה, איך היא נאחזת בחיים, היא קיבלה פה דירה וקלנועית, והיא משתלבת בחיים. והיא אמרה לי פעם, בערב ליל הסדר, כשנפרדנו משיחה, אז היא אמרה לי, אמרתי לה, חנה, אני לא יכולה להגיד חג שמח, אז היא אמרה לי, כן, כי יש לנו חיים. וכשאני מספרת את זה, והשיר, המילים של השיר, כשהשמש תעבור עליי, אני ממצא את כל היופי, האהבה הנושנה, אשר הייתה שם כשעזבתי, את אהבתי פעם ראשונה, וזה פתאום ממש מצמרר, ואני רואה איך אנשים, יש אפילו כאלה שמזילים דמעה עם הסיפור הזה, ואנחנו שרים את השיר הזה לאט, לא ככה בהוהה כזה, שרים עם מחיאות כפיים, ובאמת יורם, אתה מוצא בשירים, כמעט בכל שיר, גם בהר הירוק, וגם בהדרך אל הכפר, שזה שיר געגועים מאוד מאוד מיוחד של יגור, של יורם ליגור, לנופים שלו. הוא גם כתב שיר עם מילים להלינה משותפת. בכל קבוצה יש תמיד מישהו, אני שואלת, מישהו גדל בלינה המשותפת, תמיד יש מישהו. ודרך אגב אפשר למצוא את השיר הזה ביוטיוב, מחג ה-75 של יגור. ובאמת השירים שם מאוד מאוד נוגעים, ולכן אנחנו גם עשינו את השירון מאוד מהודר, ולא במצגת על הקיר, בשביל שאנשים יוכלו
גם לקחת
במילים ובשירים, בטקסטים הנפלאים האלה.
ובאתי על סיום שאלה, אם היום, אם יורם מתבונן על המצב, על השנה האחרונה במדינה, אז מה את חושבת שהוא היה אומר?
תראי, יורם מאוד לא אהב שדיברו בשם אנשים שהלכו לעולמם. הוא לא אהב את זה, כי הרי את יודעת, אנשים משנים את דעתם וגם אי אפשר לדעת. אני חושבת שהוא היה אומר שבסוף הכל יתאזן.
כן, אופטימי.
כן, היה אופטימי, כן.
לגמרי. ענת עוגן מקיבוץ יגור, בתיה תהרלב, אלמנתו של יורם תהרלב, עליו השלום. תודה רבה שאפשרתם לנו הצצה לחיים וליצירות המופלאות של יורם עליו השלום, ושיהיה שבוע מבורך.
ותודה לך על הפרויקט הזה של הנצחת אנשים
שלא נחית לשיר. כן.
תודה, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה.
ביי.
ישנם ימים ללא מרגוע, גם לא אמצע לנחמה, ומוכרחה Oh,
עכשיו, דבורה שרר, פיית הבריאות.
ערב טוב לך, דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות. נפתח ונברך על, על העובדה שנמנית על קבוצת משפיעים. אז ברכות.
תודה רבה, תודה רבה. כן, אני חושבת שכל אחד משפיע בדרכו שלו.
אני מסכימה איתך, ועדיין. אנחנו גאים בך מאוד.
תודה רבה.
אז מה הבאת לנו השבוע?
אז כן, היום אני רוצה לספר על פעולה פורצת דרך, באמת פורצת דרך, כאילו מדע בדיוני, שנעשתה בבית החולים בייניסון, ויכולה בעתיד לחולל שינוי דרמטי במצבם של חולי הלב. אז יש חברה ישראלית בשם מדינול, שהמציאה חיישן זעיר, שהוא מושתל בתוך הלב, והוא שולח משם, מתוך הלב, המון מידע מרחוק לרופאים במשך כל הזמן. זה אומר שהאדם לא צריך להיות מושפז בבית חולים, הוא גם יכול להיות בבית. Mm-hmm. במערך לקרדיולוגיה בבלינסון, ביחד עם מחלקת ניתוחי לב, השתילו לפני כמה ימים את החיישן הזה לראשונה בעולם.
Wow.
בחולה עם אי ספיקת לב קשה, בחולה עם אי ספיקת לב קשה, בן 51, שהוא עבר השתלת לב מלאכותי. ההשתלה עברה מצוין, הוא מרגיש טוב. מיד לאחרי ההשתלה, החיישן התחיל לשדר נתונים חיוניים ומדויקים לצוות הרפואי, שאותם נתונים מאפשרים מעקב רציף ומדויק אחרי תפקוד הלב המלאכותי.
וצריך להגיד שאותם מדינול, זה גם מי שהמציאו את הסטנדים.
נכון, נכון. החיישן הזה פועל כמערכת התראה מוקדמת עבור הקרדיולוגים. בדוגמה לנרות העזרה ברכב, את יודעת, אנחנו נוהגות ונוהגים ורואים שפתאום נדלקת לנו מנורה שחסר שמן, או שיש בעירה, ואותו חיישן מאפשר זיהוי מוקדם לפני דרדרות מצב הלב. ובאמת אני חושבת שזה... רגע, ויש לנו עוד משהו שהוא כאילו, את יודעת, אפשר תמיד להגיד, מה עם הבטחת מידע? אז למי שדואג מהבטחת מידע, נספר שהחיישן מתאפיין ביכולת שידור מידע רק חד-כיווני בלבד, ללא אפשרות חדירה או פריצה למערכת מסוימת, שמירה מלאה על פרטיות וסודיות המידע הרפואי. אבל זה פיתוח ישראלי, שפו גדול, חדשני, בית חולים בארץ, בפעם הראשונה בעולם, וזאת גאווה ישראלית למדינת ישראל ולבלינסון שעשו את, המהלך המדהים הזה.
ללא ספק, וזאת בהחלט בשורה טובה לאותם אנשים שזה ממש יכול לשפר את הטיפול בהם ואת הבקרה אחרים.
ולהציל חיים.
ולהציל חיים ככה. לגמרי. דבור היקירתי, תודה רבה, שיהיה שבוע מבורך.
שבוע מבורך ושקט.
אמן. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית.
מה שלומך? יש לנו שנה אזרחית חדשה.
כן, אבל מחכים שהדברים, אתה יודעת, שיתחדש
עלינו באמת. הדברים הטובים,
כן, הדברים הטובים.
אז פרשת השבוע
ויחי, אנחנו מתאבים ספר
בכלל, כל הסיפור הזה של יוסף ואחיו הוא סיפור כזה מפותל ומרתק,
ודווקא הפעם אני רוצה לדבר על משהו שככה קצת בענייני ביומה, ממש בפרשה, כשיעקב מבין שהוא הולך למות, הוא קורא ליוסף והוא משביע אותו שהוא לא יקבור אותו במצרים. אני לא רוצה למות, אני לא רוצה להישאר במצרים. אני לא רוצה שתחשבו שאנחנו שייכים לפה. אני יודע שאתם תישארו פה עוד הרבה זמן, הבית שלכם הוא אי שם בכנען. ואז הוא אומר דבר מאוד מפתיע. הוא אומר לו, ואני בבואי מפדן, מת עלי רחל, בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, והקבריה שם בדרך. מה פתאום הוא נזכר אחרי שנים רבות להזכיר את קבורתה של רחל בדרך. למה דווקא עכשיו? יש פה רש"י נהדר, אני חושב שכל ילד יהודי ידע אותו, שאומר שאני יודע שיש בלבך עליי. למה את אמא שלי קברת בדרך? אותי, אתה רוצה, אני מבקש ממך לקחת אותי ממצרים עד מערת המכפלה. ומבית לחם לא יכולתי לקחת אותה עד, 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 עד קבר אבות ואימהות שם במערת המכפלה. למה בדרך לבדה? אני יודע שיש לך הרבה שנים איזשהו קפידה עליי. אני אגיד לך עכשיו למה. ואז מדרש נהדר שאומר ככה, שרחל נקבעה בדרך בזמן שבניה יצאו לשבי. אז היא תצא מקברה, וזה הפסוק הידוע בירמיהו, קול ברמה נשמע, נהיל בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי איננו. היא לא באה לקברי אבות, היא לא השלימה את חייה, כי יש לה תפקיד. והתפקיד של רחל זה להישאר בדרך. להישאר בדרך ולפקוח את העין, בעיקר את הלב, ולעורר את הרחמים. שימו לב שהבנים שלי עדיין בשבי. הבנים שלי עוד לא חזרו. אתם לא יכולים לשבת לכם בבתים בשקט. אתם לא יכולים להרגיש שהכל טוב ויפה. בוא נמשיך בשגרת החיים. דווקא בגלל זה אני השארתי אותה בדרך, כי יש לה תפקיד של אלו שבדרך, של האימא שמענה להינחם. ואז בהמשך, בהמשך, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אני אנחמך, יש שכר לפעולתך מאום השם, ושבו בנים לגבולם.
וואו.
ממש המילים האלו, מירמיהו, מרשי, מהפרשה שלנו, אתה יודע, זה כל כך מקבל מובן אחר ומצמרר על האימא, על רחל, שממשיכה לדפוק את שערי שמיים, ולא מוכנה לרגע שיגידו לה, די, מספיק, עברו שנים, עבר זמן, יש דברים אחרים, לא, לא, אני נשארת בדרך איתם.
ואתה יודע, אני שואבת מהדברים שלך המון תקווה, שאולי דווקא לפני פרשת ויחי, עם הדברים המופלאים שאתה מבין, להתבשר בשורות טובות, כמו שאמרת, יהיה שכר לפעולתך, ושבו בנים ובנות לגבולם.
בנים ובנות לגבולם, ושבו, בהמשך, בהמשך לפסוק, ושבו מארץ אויב. שנזכה, לראות את הדברים האלה מתממשים ממש עכשיו.
אמן ואמן ואמן. תודה רבה רבה הרב איתמר חייקין. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. ערך והפיק אותנו אסף נבו, אחראים על השידור אריק בן דוד ושקד וולפין, עורך הדיגיטל שלנו אחיה כהן, כאן יהודית גריסרו. נשתמע כאן בשבוע הבא בעזרת השם, שתהיינה בשורות טובות. אמן, אמן ואמן. שבוע מבורך.
קטנטונת ארצנו היפה מולדת בלי כותונת מולדת יחפה קבליני אל שירייך קלה יפהפייה פתחי לי שערייך אבוא במעודיה בצל עצי החורש הרחק מאור חמה יחדיו נקה פה שורש אל לב האדמה אל מעיינות הזוהר אל בארות הטוב ללא תואר וצועני הטוב עוד לא תמו כל פלייך עוד הזמר לא שר עוד ליבי מכה עם לייך ולוחש לו בלייך המעט שנותר נביא בבגדינו את ריח הכפרים בפעמון ליבנו יקוע דרים ישנה דממה רוגעת וקרן אור יפה ולאורה נפסק ברגל יחפה עוד ליבי מכה עם לי ולוחש לו בלה את ליאת אחת את ליאת המובעת את ליאת המעט המעט שנותר את ליאת המעט, המעט שנותר.